חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
שלום לכם. לאורך כל השבוע הופצצנו באינסוף הודעות מרבים וטובים מכם. מתי מקליטים? מתי עולה הפוד? מתי, מתי, מתי? אז קודם כל אני מבקש לקחת אחריות באופן אישי. הפוד הזה לא הוקלט בתחילת השבוע כסיכום המחזור האלטרנטיבי הקבוע שלנו בשל העובדה הפשוטה שנקראתי להגן על
המולדת.
על המולדת, כן. מספר ימי מילואים. ולכן אנחנו היום מתכנסים כאן. אסף אבולעפיה, שלום.
אהלן יונה.
גיא לוי, מה העניינים?
אהלן, אהלן.
יום חמישי, מתכנסים עם ניסיון לעשות קצת משהו אחר, כלומר, הפעם אנחנו עם הפנים קדימה, כמובן באווירה סיכומית על הדברים המופלאים שהיו לאורך סוף השבוע ובמחזור הליגה האחרון, אבל בעיקר עם הפנים קדימה לכיוון השבת ומשחקי המחזור הקרוב, המחזור האחרון של הליגה הסדירה. אז ברוכים הבאים לעולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, שאתם יכולים להזין לו דרך אפליקציית 5 רדיו, בקרוב בפלטפורמות הראויות והמקובלות של הפודקאסטים בארץ ובעולם, בתקווה. ובינתיים, אנחנו כאן כדי לדבר על כדורגל כמו שאנחנו אוהבים. כותרותיכם, חבריי?
שוט.
מישהו רוצה להכיר את האווירה לפני שאני עושה טוב?
לא. תאחיר.
לא, יש לכם נושאים כואבים, אתם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, זה נושאים כואבים מאוד. אני הולך על דברים...
הפועל תל אביב לא כואב, די, נגמר, אתם הפועל תל אביב בפלייאוף.
כואב יחסי.
בגדול אנחנו באווירה סמירה, כן. ובגדול אנחנו...
כאילו התחלת עבירות על ספר החוקים?
איזה ספר חוקים? אני לא מאמין, אין דבר כזה נחס. על זה גם צריך לנהל דיון. שנכתב המשפט,
איזה מסכנים האוהדים. הוכרז שהפועל תל אביב צריכים להיות באיזשהו מקום קצת מסכנים.
כן, בעצם מסכנים.
אין מה לעשות.
שינסו להיות יום אחד אוהדי הפועל פתח תקווה. שינסו יומיים להיות אוהדי הפועל ירושלים. אז יבינו מסכנות מהי.
כל יחסי, אתה אומר.
בוודאי.
טוב, אז אני לוקח את הפינה הזאת לפינת האור, ואני גם מאתגר אתכם. אני קראתי השבוע משהו שמאוד מצא חן בעיניי, ואני אקריא כמה משפטים. ואתם תחשו מי אמר את זה. אני בן אדם שקורא המון ספרים, בעיקר ספרים של העצמה אישית. באחד הספרים שקראתי, נתקלתי בחמישה עקרונות שאני לוקח לעצמי וחי על פיהם. חמישה עקרונות שמנחים אותי בכל דבר שאני עושה, כדי להפוך לאדם טוב יותר, אישיות טובה יותר, וכמובן שחקן טוב יותר. קודם כל אומץ, לחפש לצאת מאזור הנוחות שלך. מוסריות, לתת כבוד למשפחה שלך, לחברים ולאנשים שעובדים איתך. חדשנות, שזה ללמוד דברים חדשים, לשאול ולהיות סקרן, להיות אותנטי, מקורי, ולהאמין בדרך שלי ולהיות מומחה, שזה אומר להגיע לרמת מומחיות בכל דבר שאני עושה. זה תורם לי לרוגע האישי, ואני שמח יותר במהלך היום. מי אמר?
קשה.
זה שחקן.
אתם לא קוראים ספורט.
אה?
עומרי גנדלמן.
וואי.
עומרי גנדלמן, אחד השחקנים שבעיניי הוא באמת יובילו בשנים הקרובות את הכדורגל הישראלי, שחקן פיזי מאוד, חכם מאוד, שכנראה הוא גם מאוד פתוח לחיים, ולא רק לכדורגל. וככה אני רוצה לראות את הכדורגלנים שלנו.
גדלמן, תמיד חשוב להזכיר, את הקשר המשפחתי, זה משפחת ספורט אמיתית. אין ירושלמי, לפחות בטווח הגילאים שלי, ודאי מבוגר יותר, שלא מכיר את סבא שלו, שהיה המורה ומרכז הספורט המיתולוגי של בית הספר עיני קסן, מהבית הספר המפורסמים בירושלים, זכור בעיקר בגלל כל מיני טראומות, איומות ופיגועים, אבל גם היה מעצמת ספורט, הייתה שם, הוא הקים שם אגודת ספורט עצמאית, והסבא היה רמי גנדלמן כמדומני, עם שפם, גידל שלושה ילדים שגם היו ספורטאים, ואתה יודע מה, זה באמת אחד הסיפורים, אפילו חבל שהוא לא בא פה לירושלים, אגב, גנדלמן.
אז באמת, ככה אני רוצה שיפתחו את השחקנים שלנו, הרבה יותר פתוחים לחיים בכלל, לדברים חדשים. זה מזכיר לי סיפור שבזמנו אימנתי את רמת השרון. להבדיל, אני לוקח את זה למקום שלי. אימנתי את רמת השרון.
אתה פה, עוד מעט נגיע, זה לא יהיה היום בשאלות, אבל גם, זה אחת מהתקופות הקצרות ביותר שאימנת קבוצה, נכון?
כן.
אוקיי, בסדר, זה לא קשור לסיפור.
בקיצור, אימנתי את רמת השרון, והיינו במחנה אימונים בחול, אפרופו להיות פתוח לדברים חדשים, כן? לימדתי את רמת השרון, והיינו מחנה אימון בחול, ואני הייתי עושה מדיטציות. רק מה, בהבנותיי, לא שמתי את הווילון, הווילון נשאר פתוח, וכנראה שמישהו ראה אותי מבחוץ. וכעבור איקס של זמן עזבתי שם, ואז איך התאמרו בי, איך רצו, כשרצו לרדת עליי מה אמרו, הוא עושה מדיטציות.
נכון.
כאילו זה מין סוג של הזיה. אז חבר'ה, להיות פתוחים. להיות פתוחים לדברים חדשים, להתפתח. אנחנו רוצים שחקנים מפותחים בכלל בחיים, אינטליגנטים וגם מאמנים כאלה.
לגמרי.
להיות פתוחים לדברים חדשים. זה השורה התחתונה שלי.
מהמם, חשוב מהן כמו. וכמובן, רגע, כותרת הגג של, של כל המחזור הזה, מאבק אליפות משולש, מאבק אליפות משולש. אנחנו מתקרבים אל הישורת האחרונה של העונה, וכל מי שמייר להכריע, כל אנשי הדו ספרתי למיניהם, יש פה עסק פתוח, כמובן מכבי חיפה ביתרון, אבל פתוח.
פתוח ומהפכני. תכף נגיד גם לזה. אז זהו, אני לא אגיד שהכותרת שלי זה מאבק משולש, כי זה בנאלי מאוד. אבל אני רוצה לדבר על קרסטייט, שדיברנו, אנחנו מדברים עליו כל שבוע פעם אחר פעם, ונהיה איזשהו סטיגמה שקרסטייט שהוא גמבלר, הוא מאמן התקפי בצורה מוגזמת, ואיך הוא עושה את זה? ואנחנו בליגת האוטובוסים, בליגה של המאמנים השמרנים, עם שלושה בלמים, שני מגנים שלא עולים, שלושה קשרים אחורים.
ליגת האוטובוסים, זה יפה.
ליגת האוטובוסים.
לא, אבל גם...
הליגה הרשמית של אגד...
אבל אני מתקומם פה בשם אנשי הכדורגל המודרני, שלושה בלמים, אין פירושו כדורגל הגנתי.
אז זהו, אמרתי, שלושה בלמים, שני מגנים שלא עולים, עוד שלושה קשרים אחורים. בא מאמן שאומר, אני לא אשחק בשביל לספוג פחות, אני אשחק בשביל לכבוש יותר. ויש פה גמבלר, שזה מונח כביכול קצת, כביכול שלילי, שבא ומשחק כדורגל הרפתקני, שהיה מסיבת עיתונאים היום בבוקר, והוא אומר, אני, מבחינתי לשים את החלוץ בלם אם אני חושב שזה מתאים, ואני מת עליו. מת על האיש הזה שהפך את מכבי תל אביב ממועדון, מקבוצה משעממת, לקבוצה מגניבה, שמשחקת כדורגל מגניב, יוצא דופן, שונה, שצריכה להדליק הרבה מאוד נורות או פרוז'קטורים או whatever, אצל הרבה מאוד מאמנים.
אמרת משהו נורא יפה לפני איזה שבועיים, גיא, שדיברנו, נראה לי, דיברנו על מנחם קורצקי, וסיפרת שעבור מאמן זה מאוד משמעותי מי שהיה לפניו. גם כדי ללמוד על האדם לפניו, וגם כדי ללמוד על הקבוצה ולהבין, ולא רק שזה מעניין, לפעמים זה גם נורא נורא חשוב ממי אתה מקבל את הקבוצה, בהרבה מאוד מובנים. שמכבי תל אביב הביאה אדם שהוא... עכשיו, אני חושב שקרסטייץ' איננו גמבלר יוצא דופן, ואני לא חושב שהוא איזה פורץ דרך יוצא דופן. אני באמת חושב שכשאתה בא ומשווה אותו לאדם שהיה שם לפניו, שהיה אדם תבניתי,
מאוד.
כדי קיבעון, מטורף, אז לפתע אדם ש... וואלה, ב-0-0 נגד קבוצה שהיא בפעתי הקו האדום בבית, שאתה חייב נצח, אז ברור שהוא ישים מגן ימני שהוא שחקן כנף, כי באים נצח. לא המציא פה. אגב, ברק בחר עושה את זה כמה וכמה פעמים העונה. שם את דולב חזיזה מגן ימני.
כמה מאמנים כאלה יש לך?
משחקים.
כמה מאמנים כאלה
לא,
יש
לא,
לך?
לא, אני לא בא להקטין אותו. אני רק אומר שלפעמים, כשאני מתחבר לכל מילה, אני לא יודע אם גמבלר זה המילה המדויקת לעבורי,
לא,
אבל אני מתחבר עם כל מילה, כי זה פשוט בולט, מכבי תל אביב, עד כמה הייתה נגידה מאוד נוח, וזה נקודה משמעותית בהקשר של קרסטייץ', שבשנה שעברה, גם בפלייאוף, וזה בא לידי ביטוי בפלייאוף, כי בסוף מאמנים קלטו איך משחקים נגד מכבי תל אביב, ואיך עוצרים אותה, וזה מאוד בלט כמובן גם העונה, כי התבנית שלהם ניצחה הכל. פה הוא יכול להפתיע אותך. הוא ישחק עם המאוין שלו בהתחלה, ואם זה לא הולך, אז הוא יעבור למערך הישראלי המקובל עם הכנפיים, ואז שם יכול לשנות, ויכול להוציא שחק... בקיצור, מאתגר את האנשים שסביבו, כלומר, עושה את עבודתו כמאמן.
יש לכם המאמנים, גיא, אתה יושב ראש איגוד המאמנים בפודקאסט הזה, שאומר...
ארגון המאמנים עושה משהו, אגב, יום אחד נדבר על
זה. לא, אל תפריע להם, נו, עכשיו יש קפה ובורקסים. בקיצר,
מה... או השתלמות באילת.
מה הם אוהבים להגיד? מה המשפט שהמאמנים הכי אוהבים להגיד? אחרי 4-3? הקהל נהנה, אבל אני סבלתי.
כן.
וואלה, נראה לי שמאמן שנוצח 4-3, כמו קרסטייץ' כזה, או 3-1, או 3-2, או 4-2, מאוד נהנה מהקבוצה שלו, הם כובשים עלי גולים.
תראו, לגבי קרסטייץ', אני... הסימנים הם טובים. יש סימני נפט, אוקיי? אבל אני לא הייתי כבר אומר שיש נפט, כי עשינו עם ון לבן אותו דבר, והילנו אותו בשנה שעברה, שעד כמה שהוא מעולה, והוא הביא את מכבי תל אביב, מכלום, לעוד פעם.
אבל גם מהר מאוד ידענו להגיד, לאפיין לצורך העניין, ישבנו כאן, אני זוכר, ואפיינו, אפילו היינו בלי ברדה, זאת אומרת, היינו בלי איש כדורגל, ישבנו רק שנינו כאן, ומהר מאוד, כל הזמן דיבר, הכדורגל של פטריק, הכדורגל, היה מאוד קל לאפיין אותו, ובטח לאנשי מקצוע עם עין יותר מעמיקה משלנו, כבר הבינו מהר מאוד איך אתה עוצר את השבלונה הזו.
קרסטייץ', אני חושב שמכבי תל אביב נראית שונה מקבוצות אחרות, וזה כבר טוב לליגה שלנו, שאנחנו רואים משהו שהוא שונה, משהו שהוא אטרקטיבי, הוא באמת עושה דברים...
חדשני קצת.
הוא עושה דברים... סליחה?
הוא חדשני, אני אומר.
כן, לא יודע אם חדשני.
בסטנדרט שלנו.
הוא עושה דברים כאילו הוא לא סופר את הליגה, אני לא יודע אם הוא סופר או לא סופר, אבל הוא עושה דברים כאילו הוא לא סופר את טל בן חיים מגן ימני זה על גבול הזוי, אוקיי? אבל זה מצליח כרגע.
זה יצליח בענק.
ברגע שזה מצליח, אז הוא גאון. ואם זה לא היה מצליח, אז היו אומרים שאין לו מושג. אז הכל נמדד לצערי ברמת התוצאה ובדיעבד, אחורה. אבל אני, עצם זה שהוא עושה דברים אחרים ושונים, זה מעניין אותי לראות אותם, אוקיי? וזה גם מביא הרבה שערים. אז מה אנחנו רוצים יותר מזה? זה משהו שמעניין אותך לראות ומביא שערים, אז על הכיפק. בשביל זה נועד כל העסק הזה, הכדורגל, לא?
תכף נעסוק בהם אולי עוד סט, או שלא בעצם, כאן אנחנו סוגרים את הפרק סביבם, אבל נגיד מכבי תל אביב, כמה זה? 6 ניצחונות ברציפות, 8 מתוך 9 המשחקים האחרונים.
כובשת אחר בבליגה המשחקים האלה.
אגב, יש מאבק של 3 קבוצות רק בגלל שמכבי חיפה מזייפת כבר איזה חודש, ועושה תוצאות, מאבדת נקודות בצורה שלא תיארנו לעצמנו.
תכף ניגע גם בזה, אבל מכבי תל אביב, כל עוד היא לא סוגרת את הפער לגמרי, לא יכולה להרשות לעצמה למצמץ ולאבד נקודות. הקורבן התורן שלה, שזה שמור להגיע בסוף השבוע הזה, הפועל חדרה, וזה כמובן אתגר מעניין, צי האוטובוסים של קורצקי.
אני לא יודע אם יש כבר צי שם, משהו נשבר בחדרה בשבוע שבועיים האחרונים, הוא כבר היה בחוזה חדש,
נכון.
ועכשיו כבר הוא כמעט בטוח שהוא לא יהיה בחוזה, ובהתחלה שמעתי שהרוכשים החדשים לא רוצים אותו, ועכשיו אני שומע שהאוהדים לא רוצים אותו, יש שם איזה משהו שהוא מין סוג של באותו רגע ששחררו את מרמנטיני,
כן.
ונוצר עימות בין גולן לבין קורצקי, על פני השטח או מתחת לפני השטח, אני חושב שמה שקורה מתחת לפני השטח הוא הרבה יותר חמור, הוא התחיל לבעבע ולצאת החוצה.
אני רגיל, הפועל חדרה בסוגיות קיומיות כאלה, לא, 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 לא נתעמק בהם יותר מדי, בסוגיות קיומיות של, שוב, האם, איזה סוג של מועדון אתה, באיזה אופי ובאיזה סגנון, ועד כמה אתה מקצועני וחותר להישגים, כשבינואר אתה משחרר את השחקן הכי טוב ביותר, השחקן הטוב ביותר שלך, ללא תמורה משמעותית, מיידית, ללא תחליף משמעותי ומיידי, זה אומר הרבה על חדרה, שבסך הכל עשתה עונה על הכיפק, אבל יש הרבה מאוד שאלות שהמועדון הזה צריך לשאול את עצמו בראייה ארוכת טווח, ואנחנו נפתח את זה במועד וסיטואציה שתתאים.
ועכשיו, גבירותיי ורבותיי.
ועכשיו הכותרת שלי.
הכותרת שלך, חיכיתם לזה 5 ימים, הוא נאגר, נצבר, כעס, רב איתי, רב עם כל העולם, ועכשיו יונתן כהן, מגיב לראשונה, פעם ראשונה גיא לוי.
פעם ראשונה בתקשורת.
פעם ראשונה בתקשורת, יונתן כהן מגיב לסערת זיווריה.
מהמם. קודם כל, אני רוצה להגיד שזה היה לי שבוע מורכב, גם ברמה חברית וגם ברמה תקשורתית, שהיה לי ברור שאני לא הולך להגיד שום דבר ושומר על איפוק, וחוץ מאיזה בריחונת מאוד מאוד תנת לדעתי שאולי אף אחד לא שם לב אליה, כי לא קיבלתי עליה הערות חוץ מאיזה חבר אחד טוב שהיה רגיש, חוץ מזה בריחונת אחת לא התייחסתי בכלום לסיפור הזה, אני מעורב רגשית, אני לא מתבייש בזה, זה ידוע, ובסך הכל היה מאוד מתסכל להפסיד להפועל תל אביב בשבת, באופן שזה קרה, והיה מאוד מאוד ברור, זאת אומרת, אני יכול לספר לכם שבקרב האוהדים, זה אחד הדברים היפים בקבוצות האוהדים, שדברים פנימה, כמובן תהליכים ועניינים בתוך המועדון, שקופים, שקופים, שקופים פנימה לקהל, זאת אומרת, לא ברמת איזה הרכב עולים ודברים כאלה, אבל אתה יודע, ברמת מדיניות לפעמים אתה מבין מהו הלך הרוח. והיה ברור שוואלה, אם זה יצטבר עכשיו לכדי שבוע רביעי רצוף, שיש אירוע שנוי במחלוקת ששופטים הולכים נגד, אז הולכת להיות פה איזושהי התפרצות מתוכננת. מגובה מראש, ממש באישור ההנהלה או בעידוד ההנהלה אפילו, של יאללה בוא, שוברים את הכלים קצת. יש קודים של התנהלות פה בתוך הכדורגל, ולפעמים צריך ללכלך קצת את הידיים כדי לזעזע טיפה. כי זה מרגיש שהעסק ממש בקלות אינסופית, מלא מלא רגעי מחלוקת, 4 ברצף, משחק אחרי משחק, הולכים נגד הקבוצה, אז התסכול גבר. והייתה גם תוכנית פעולה של אם וכאשר הדבר הזה קורה, איך זה הולך להיות. וזה מה שהיה. ובעיניי, הדבר שהכי צרם לי בסיפור הזה, זה היה חוסר ההבנה על גבול הבורות של, 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 של הסביבה, טיפול תקשורתי הזוי שלא שיקף בשום צורה את מה שבאמת הראה במציאות, ואחרי זה הגיעו כל מיני תמונות ווידאוים וזה, שבאמת הראו מעל לכל ספק שהיה אירוע לא נעים, אבל בטח לא כפי שהוא תואר.
אבל אתה יודע שהכל זה בעיני המתבונן. מה שאתה רואה את הסיטואציה, בן אדם אחר רואה את אותה סיטואציה אחרת, והוא בטוח שזאת האמת שלו, ומבחינתך, מהזווית שלך, זה האמת שלך, אז אתה לא יכול להגיד אולי האירוע לא דווח כמו ש...
למשל, שי אהרון בא רץ על הדשא, מה שעושה דבר ש...
לא, הוא לא רץ על הדשא, הוא הלך אחרי השופט, ודיבר איתו בתנועות ידיים לא נעימות. כן, כן, לא, אי אפשר להתכחש לזה שהייתה שם התלהמות וכו', אבל לא הייתה שם אלימות, הוא לא איים עליו, הוא לא, אתה יודע, התחילו לדבר על זה, ודחיפות, ועל גבול האימות הפיזי, להזעיק כוחות, בואו, האירוע עצמו, לפי מה שאני הבנתי ומה שאני ראיתי בכל מיני סרטונים שיצאו גם, שלא היה שם כלום בתוך חדר שופטים, התחילו לדבר חדר השופטים, והוא חש מאוים, וואלה, התקרית היא לא חיובית לאיש, אף אחד פה לא מנסה לצבוע בגוונים ורודים משהו שלא היה שם, אבל האירוע הזה היה דו-כיווני, ויש פה צעד אחד שהוא אולי יזם את הסיפור הזה ולא נקי בשום צורה, אבל יש גם צד שני של כנראה דיווח לא אמין, ודבר על השופט.
אתה יודע, זה מזכיר לי, אני...
כן, כן, יאללה, מזכיר לך את עצמי.
מזכיר לי פעם מקרה שהיה לי עם כוון.
בבקשה.
שבאתי ליד כוון ואמרתי לו, תקשיב, למה אתה לא מרים את הדגל? אז הוא אומר לי, מה, אתה מקלל אותי? אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני מקלל אותך? אז הוא אומר לי, אתה גם יורק עליי. אמרתי לו, מה? עכשיו, לך תוכיח אחר כך שזה לא נכון, אם הכוון אומר, זה היה מזמן, לפני הרבה 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 שנים.
אז זו הגישתם, זו הגישתם.
מה שאני בא ואומר זה, שבנושאים האלה, תמיד מישהו יכול לזרוק משהו שהוא לא אמין והוא לא נכון, והוא נתפס אחר כך כאמת לאמיתה לכל דבר בעניין.
ואז אני חושב שגם אנחנו כתקשורת וכולי, צריכים לפעמים לשים לב להלכי הרוח ולנסות
למצוא את האמת. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
עוד שנייה אחת. בבקשה. כי בסופו של דבר, סתם לצורך העניין, בתקרית הזאת, בסופו של דבר יצא סרטון, וידאו שלם שאתה רואה, אומנם יש איזשהו עמוד שמסתיר, אבל אתה רואה את כל ההשתלשלות של האירוע, ואתה מבין שחלק ניכר ממה שדווח פשוט לא היה נכון, ולא שיקף את המציאות. עכשיו,
אותי מה שמטריד זה שאתה אמרת שזה היה מתוכנן.
כן, לגמרי.
שזה מטריד אותי. אם זה היה אותנטי, הייתי אומר, וואלה, זה חלק מתהליך, יש נפילות.
לא.
אני מסכים.
זה מתוכנן וידוע, ואני אומר לך דוגרי, אני קראתי את המכתב שמכבי תל אביב הוציאה בשעתו נגד, מה זה היה? כבר לא זוכר, אחרי זה אירוע...
אחרי קירת שמונה לדעתי?
כן, אחרי זה שהוא אירוע שיפוטי חריף שהיה כלפיהם, ובין המכתב שלהם הוא דיבתי וחמור פי מאה, והתגובה של איגוד השופטים אז הייתה חמורה וחריפה פי מאה. לא תמיד...
אז אני רוצה לקשוט, קודם כל, אתה מסכים, אנחנו יושבים ביחד כבר כמה שנים, אני האחרון שיגן על מה שקורה עם השופטים.
נכון.
הרמה שלהם נמוכה זה מחמאה, אוקיי? גם בהתנהלות, גם במקצועי, גם הכל. אבל אני רוצה לקשוט עליך, כי בא בן אדם מן המניין, אני צופה במשחק, רואה את זיו אריה משתלח, בסופו של דבר ברעיון, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ואז אתה פותח ואתה רואה, אוקיי, זה הקבוצה שכובשת הכי מעט בליגה, זה הקבוצה שמסכנת הכי מעט בליגה, קבוצה שלא משחקת כדורגל, כי יש לך 24 נקודות בקופה.
מה זה קשור?
שאני חושב ש...
אבו, אתה אדם תבוני, בחייך.
לא, 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 לא.
אף אחד פה, רגע, שנייה.
יש פה, יש פה...
הקבוצה הזאת נמצאת מתחת לקו האדום, נכון? עכשיו, או הייתה...
לצערי, אני אומר את זה בכאב, בצדק.
או שהייתה שם...
היא שם בצדק.
בוודאי שהיא בצדק, כי אין התוצאות שלה.
אבל זה לא הבעיה שלה, זה לא השופטים.
מה לעזאזל אדם בלתי רגיש כמוך נצמד לדבר כזה? מה זה קשור? הקבוצה היא חלשה, אז אפשר לקפח אותה.
לא.
אז אפשר לשרוק נגדה.
לא.
זה מה שאתה אומר.
לא.
תתבייש לך.
לא, מה שאני אומר...
אתה איש הפועל תל אביב, תקשיב רגע.
זה לא, אני לא איש אליו אחד. אני רואה מאמן...
יש בך רגע שתקשיב רגע. זה באמת, זה אגב צביעות גם של אוהדים ניטרליים וגם תקשורתית, ואני באמת אומר לכל אחד ואחד מהם, תתביישו לכם. הנה סתם, אתה לבך קרוב להפועל תל אביב. לפני שבועיים היה גמר גביע בכדורסל, שכנראה בשל טעויות שיפוט, אני לא מבין מספיק בכדורסל, אבל לפי מה שהבנתי והדינמיקה והשיח התקשורתי, כנראה הוכרע על טעויות שיפוט מאוד 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 קשות. וכמה זעקה מאוד גדולה, ובאמת היה כאב מאוד מאוד גדול, שוואלה, עודי הספורט האחרים זיהו, כאילו אמרו, וואלה, הרצליה ניצחו וניצחו בצדק, אבל זה לא הסיפור פה. הסיפור זה באמת לגלות אמפתיה כלפי אנשים שהיו פה קורבנות של שיפוט. שבא הפועל ירושלים ואומרת, רבותיי, אנחנו על בסיס שבועי נגזלים. אתם לא עדים לזה, כי זה אפילו לא מעניין מספיק כדי להיכנס לתקציר, אבל זה דברים שקורים על בסיס שבועי. אז לפחות תסתמו את הפה ותיתנו קצת אמפתיה. מה אתם מדברים על כדורגל עכשיו? לא קשור הכדורגל.
זה כן, בוודאי זה קשור, מה זאת אומרת?
כי זו קבוצה חלשה. אז אתה בעצם אומר... אתה אומר, בגלל שאתם מקום אחרון, אז אפשר לטעות אתכם בשיפוט. זה מה שאמרת.
קודם כל...
גיא תברור.
קודם כל...
גיא תברור.
קודם כל, אז אני אגיד לגיא, קודם כל, כולם נדפקים.
סליחה על המילים החריפות.
כולם נדפקים.
אני מתנצל אם אמרתי מילים לא מתאימות.
אוהב אותך אהבת נפש. כולם נדפקים, אוקיי?
ברור, עכשיו, וכולם צועקים, ולפני שבועיים זה הייתם אתם, ובעוד שבוע זה יהיה אלה.
הכל בסדר, אבל עובדתית, זיו הרי צריך להיות מראה, אוקיי?
מה זה קשור?
כי אני חושב שהגיע הזמן לדבר גם לגופו של עניין. עובדתית, הפועל ירושלים צריכה להיות במקום הרבה יותר טוב ממה שהיא נמצאת.
היא נמצאת במקום הריאלי שלה, היא צריכה להיות יותר טובה, נקודה.
לעניות דעתי, הפועל ירושלים צריכה להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיא נראית עכשיו. ואני אגיד לך משהו, קצת מאסתי ברעיונות של המאמן, שלא מפסיק לקשקש קשקושים שלא קשורים לספורט. ההתפרעות הזאת היא גם כלפי שדרית הקווים, את לא ראית המשחק.
הוא לא התפרע, אם אתה אומר דבר כזה, אז לא
הקשבת. אם בן אדם מתיישב במסיבת עיתונאים ובא לכתבים שבאו לסקר את המשחק, אל תדברו איתי מקצועית, דברו איתי רק על שיפוט. לא, אני רוצה לדבר איתך מקצועית, אני רוצה לדעת למה אתה לא בועט למסגרת, אני רוצה לדעת למה אתה משחק כדורגל רע. הגיע הזמן
שההסתכלות שלך היא מאוד מאוד שטחית.
אם הפועל ירושלים רוצה הפועל ירושלים רוצה להיות לוחמת צדק וללחם בצדק, היא צריכה להיות חכמה. 24 נקודות בקופה, היא זורקת עונה שלמה לפח. ואם אתם חושבים, ואני אומר את זה לך,
די, תעצור פה. תעצור פה את ההטרלה הזאת.
זה לא הטרלה.
לא, זה הטרלה. זה הטרלה.
דרך אגב, גם היה פנדל, אבל זה לא משהו, זה באחרת.
לא היה פנדל, כי הייתה עבירה לפני זה שלה, לא סתם השופט לא שרק. לא סתם השופט לא שרק.
קליר קאט?
מה?
קליר קאט?
בגלל זה עבר, לא צריך להתערב.
בסדר גמור.
עבר לא צריך להתערב. הכל ב... א' ב' של חוקת
הכדורגל. ברוך הבא לעבר. זה עבר. 100%. זה עבר הישראלי.
אז 100%, אז אפשר להתקומם על זה.
אבל זה לא היה דיאגו ב-86.
עכשיו תקשיב לעזאזל. אתה מדבר דברים שאינם רלוונטיים. כלומר,
לא?
גם אין בינינו מחלוקת על העניין הזה. הקבוצה לא טובה.
אז אני רוצה
לא מספיק טובה.
אז מה שאני ביקשת,
אבל עכשיו, יחד עם זאת,
אתם ברחתם מהעניין.
כן, ברור.
אני רוצה שזיו יסביר לי למה היא לא טובה.
אבל אני אסביר לך, הוא מסביר לך.
אני רוצה שזיו יסביר לי למה הפועל ירושלים לא משחק את כדורגל. זו הבקשה שלי.
תעצור.
זה לא בקשה רלוונטית?
לצורך העניין, במשחק מול הפועל תל אביב, חסרו משהו כמו 5-6 שחקני הרכב. כן, אתה תזלזל בזה.
לא מזלזל.
האיש יושב במגדל השן, בקבוצה של תקציבים, כמה זה? מה התקציב של הפועל תל אביב?
40.
אוקיי, שזה בערך,
בוא נגיד,
ביום טוב? כן, כן. לא, אין דבר כזה, אין אחים.
אין אחים.
אין משפחה. בערך פי 8 מתקציבה של הפועל ירושלים, והמשחק היה שקול לחלוטין, תדעי, על גבול גנבתם שתי נקודות.
הפועל גנבה שתי נקודות, הנה אני אומר את זה.
אז אתה בתקציב פי 8 בא ומלין על הכדורגל של קבוצה שחסרים בשחקנים בהרכב. עזוב, אל תתעסק בזה, זה לא הדיון.
יונה.
שהקבוצה תרד ליגה, חכה. שהעונה תיגמר, ונבוא ונסכם אותה, נגיד, תשמע, היה ככה והיה ככה והיה ככה. זה לא הסיפור. הקהל, אנשים שבסופו של דבר המאמן עזיב, נותן להם דין וחשבון, זה הקהל שלא יודע פה לא שם, שההסתכלות שלהם היא קצת יותר מעמיקה מההתבוננות השטחית שאתה מציג.
לא, אני רוצה, אנשים יודעים, מותר לי כצופה,
אבל זה לא הסיפור, אתה לא צריך הסבר על משחק כזה.
שוב, תספר לי סיפורים על זה שאין להם בית לתת גול, מה זה המשפט הזה? למה גיא לוי לא דיבר ככה? אין להם בית לתת גול להפועל תל אביב, שאין להם מצב לתת גול. עכשיו, אני רוצה שזיו הרי יסביר.
אני לא יודע מה זה המשפט הזה, אני לא יודע מה זה המילים האלה שהשתמשת בהם.
זה זיו הרי השתמשת.
אני לא חושב.
אני רוצה שזיו הרי יסביר לי ולגיא לוי, למה הפועל ירושלים לא מצליחה כמעט להגיע למצבים. זה מה שאני רוצה לדעת.
שאל אותו, הוא עונה לך.
הוא לא עונה, זה העניין. היהירות שלו הביאה ליהירות.
אבל רגע, קיבלת פה השנייה, לפני שתי דקות, קיבלת הסבר.
אני רוצה הסבר.
מנומק. וואי, איזה דמגוגיה, סוג זין, תתבייש לך.
לא, אני רוצה לשמוע הסבר.
תקשיב, קיבלת הסבר מנומק למה שהיה פה. ברגע שזה משחק שלישי רביעי ברציפות, שהיה אירוע נגיד, למרות שבעיניי זה קליר קאט שלא מתערב עבר והמשחק נמשך, אבל היה אירוע שיפוטי בפעם המי יודע כמה שהכריע נגד, משחק שלישי רביעי ברציפות, שמים את הכל בצד ועושים בלגן על השיפוט. זה היה הקו המנחה של ההנהלה ואנשי המקצוע במועדון. עכשיו אתה עושה פה באמת דמגוגיה מהזן הנחות ביותר, כי אתה בא במשפט הראשון, אומרים לך, הוחלט שהם מתעסקים אך ורק בזה. הוחלט, זה הסיפור. אז אתה עכשיו בא ומדבר איתי על כדורגל? ברור, קבוצה לא מספיק טובה, היכולת מאכזבת, יש לזה הסברים, הקהל מקבל את ההסברים הללו. אני מניח שבמשחק הבא, תקבל בשבוע הבא, אני בטוח, תשאל אותו, או שתרים לו טלפון, אני בטוח שהוא ישמח לענות לך. למה לא? למה לא? למה לא? דווקא מעריך אותך, אני מניח.
אפשר להתערב בריבה
היום? עכשיו, לסיכום החלק הזה, ומיד גיא יענה, ואני יודע גם לאיזה כיוונים אתה לוקח את זה, אז אני רק רוצה לסגור את פינות הכדורגל. היה פה צעד שחשבו עליו מראש, שהבינו שהוא הכרחי, שבסופו של דבר הוא גילה את פרצופם, או את פרצופם הלא יפה במיוחד של הרבה מאוד גורמים בכדורגל הישראלי, שחרר קצת לחץ, ובעיקר השיג תוצאה משמעותית מאוד של התלכדות, גם של הקהל וגם של השחקנים, סביב המערכת, שזה הדבר החשוב ביותר לקראת הישורת האחרונה של העונה, ועכשיו, מיום ראשון, או כבר למעשה מיום ראשון שעבר, כדורגל. זה הכל. והעונשים, באמת, הבדיחה שהייתה בוועדת המשמעת, מוכיחה שמשהו, באופן שבו הדברים הוצגו לציבור, כנראה לא באמת הלמו את המציאות.
איזה בדיחה? העונש?
כן, כן.
זאת אומרת, העונש טעם את מה שהיה, לדעתך.
בוודאי. דיברו פה על 5-6 משחקים בחוץ, דיברו פה, התקשורת שיקפה משהו שלא קרה במציאות.
אז לפחות בתי הדין בסדר.
אולי במקרה הזה.
אני,
יאללה, כן, אתה רוצה לדבר על סוגיות עקרוניות חשובות יותר.
קצר, אני אקצר, כי זה התארך והיה פה
אמוציונלי מאוד.
רגש. וזה טוב שיש רגש. אתם רוצים לדבר מקצועית על הפועל ירושלים?
לא, הדיון הוא לא מקצועי.
אוקיי, אז רק אני אזרוק משפט.
אני אשמח לשמוע מקצועי.
אבל אין מה לשמוע מקצועי. כל העונה דיברנו מקצועי.
יונה, אני רוצה לדבר עם גיא.
אבל כל העונה דיברנו...
אבל אני רוצה לשמוע את גיא.
אבל זו הצביעות וזה הגועל.
למה הצביעות?
כי כל העונה... שנייה רגע. כי כל העונה מדברים מקצועית. מדברים מקצועית כל העונה. לא מספיק טובים, ועידן שמש, ופה ושם. כל העונה מדברים כדורגל. לא מגיעים למצבים. כל העונה מדברים כדורגל. עכשיו שמו זרקור על שיפוט. אז עכשיו אתה רוצה לדבר על כדורגל?
אז בוא, רגע, אני רק אתן משפט על כדורגל ש...
יאללה.
כולם יהיו מרוצים.
יש.
אני חושב שהיום הפועל ירושלים מבחינה מקצועית היא יותר טובה מנוף הגליל, ואני אגיד עכשיו משהו שלא האמנתי שאני אגיד, היא יותר טובה מביתר ירושלים. יותר טובה מביתר ירושלים, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אני ראיתי את ביתר ירושלים.
בקצרה, כי ביתר ירושלים
כרגע זה כלום, בעצם אין שם כלום, יש שם שתי תפיסות, או הבונקר, 5 בהגנה
אבל
וזה.
אבל אנחנו לא בשלבים כאלה, וסליחה שאני סוטה, אנחנו לא בשלבים כאלה של עונה, שעזוב הכל, איכות אנושית, ספורטיבית של ספורטאים בודדים מזאת שמכריעה לביתר, יש יותר איכות מלכל היריבות שלה.
אני לא בטוח. אני חושב שלביתר אין לא שיטה ולא סגנון. בשלב כזה של העונה, שהעונה נגמרת. ולכן, ולהפועל ירושלים משחקנים לא פחות טובים, אני חושב שיהו ונאור, ואני יכול למצוא, ובדש, ואני אמצא, ובאצ'ו,
הם שחקנים של ביתר. שאגב, שאחד מהם לא שיחקתי לפה
תל אביב, כי היו פצועים. לא, אני לא נכנס למשחק.
גוני, כן.
אני אומר שבאופן עקרוני, היום הפועל ירושלים צריכה להסתכל לקבוצות האלה, לפחות בלבן של העיניים, ולהאמין ביכולת שלה. להאמין ביכולת שלה, ולא להפחית מערכה. תכף אני אצליח לפתוח את הטלפון, ואני רציתי ביחס דווקא לעניין שאתה דיברת על ההתנהגות.
כן.
א', מה דעתך על ההתנהגות של אל חליפי, פריס סן ג'רמן?
לא שמעתי, לא יודע מה היה.
שנייה, אחרי טעות שיפוט, לכאורה או לא לכאורה, שלקח להם את הצ'אנס לליגת אלופות, אוקיי? השתולל בחדרה הלבשה של השופטים, האם כאיש שבעצם אומר, זה היה מתוכנן, האם זה מוצדק? ההתנהגות של אל-חליפי, כי אם ההתנהגות של הפועל ירושלים מוצדקת, יכול להיות שגם ההתנהגות של אל-חליפי מוצדקת. ושתיים, אני שואל אותך עכשיו בדיעבד, האם כשאתה רואה מה יצא מהתכנון הזה במרכאות, האם היית עושה את זה עוד פעם?
אני לא חושב שעכשיו נוכל לדעת, זה בסוף העונה.
לא, האם היית עושה את זה עוד פעם אבל? כאילו, כדי להשיג מטרה?
אז זעקה הייתה חייבת...
גיא, אתה חושב ש... אתה חושב...
ולא הייתה דרך אחרת.
גיא, אתה חושב שאם
תהיה שיחה... ומה דעתך על אל-חליפי?
לא ראיתי, אני לא יודע. אני לא יודע בדיוק...
לא, גם אני לא ראיתי. היה כתוב היום, הוא נכנס לחדרי הלבשה, שבר דברים.
אני היחיד בארץ, יחד עם עומרי אפק דעתי, שראינו את מנצ'סטר סיטי נגד ספורטינג.
ותומר לוי שהיה במגרש.
אוקיי, אני שמח שיש מי לחלוק. אז לא ראיתי, אני רק יודע שבנזמן נתן 3 ושפז שעפו.
אבל זה מוצדק?
אני,
כי הוא עשה אותו דבר פחות או יותר.
תלוי סיטואציה. אני כן חושב, אני כן מבין את זה, שזה לא רק כדורגל ישראלי, אלא, אתה יודע, בא, וואו, רוני תירוש, באמת שכאילו, יש לה, אני, זה טרגי, כאילו, האמירות שלה, על ציר כל הזמן של התפקיד שלה, אבל היא אמרה משהו אחרי הזה, שבאנגליה זיו אריה זה... שלום, תקירי, מוריניו, תקירי, ונגר, תקירי, פרגוסון, עם כל הכבוד, אני עכשיו...
מוריניו עשה דבר מאוד חמור, אגב, לפני איזה שבועיים כלפי שופט, הזכיר לו משהו שאבא שלו, איזה מכירת משחק של אבא שלו, זה אחד הדברים חמור.
הוא הולך מאוד מאוד נמוך, אבל טאקלים, שופטים, מאמנים, קבוצות שופטים, זה דברים שהם חלק מה... בוא נאמר ככה, אלה מופעים שנמצאים באופן כמעט קבוע על, על, על הציר השנתי של, של מועדוני כדורגל. יש שלבים שבהם אתה, אתה מפוצץ, אתה מייצר איזה...
אתה חושב שזה יעזור לך בעתיד?
אני לא יודע, אבל, אני... אבל כולם עושים את זה.
יש שריקה של, שכן. יש שריקה של 50-50 ביום ראשון נגד הפועל חיפה. אתה חושב שהשופט יגיד, אה, רגע, אם אני לא אשרוק, הם יעשו לי מה שהם... זה, זה לא, לא עובד.
לא, לא באופן שאתה מצייר. לא, לא באופן בזה. שאתה מצייר. אבל גם, הנה, צורך עניין, הפועל תל אביב בא וזעקה ובכתה וכאלה וזה לאורך תקופה.
על מה?
ופתאום בא השופט ועזר לה.
על מה?
כמה שבועות.
על מה?
ניצחתם את קריית שמונה וכאלה. יש אירועים כאלה בכל מיני קטנות, ב-50-50. הלו, בנוף הגליל. לא היה צריך להיות פנדל לנוף הגליל? ויתרו לכם על זה. למה? מעניין. לא יודע. שאלה. נכון? היה פנדל, היה בתוך הרחבה, היה על הקו, בנוף הגליל.
בבלומפילד?
לא, לא, בנוף הגליל, שם.
לפני חצי שנה?
אז שם, עם ליאני, הסיפור של זה. אה, כמובן ברקע, הנה, אלה, זה גם היה סיפור מטורף, שליאני אמור לשפוט את המשחק ביום שבת. ובנוף הגליל הוציאו מכתב, ובעצם קבוצה התערבה בליוק שלה. לא משנה, יש חוקים פה לזה.
אני מוכזב, אני מוכזב שהחלטתי מה שהחלטתם דרך אגב. אני מבין, אני מבין למה עשיתם את זה.
בסופו של דבר, תעבור עכשיו קבוצה בליגה, כן, פשוט בפולו שם כנראה דברים קצת בווליום יותר גבוה, אבל תסתכל קבוצה-קבוצה בליגה, לכל אחת היה את הפרק שלה. מכבי חיפה הייתה
לא להשתולל... למה לא להיות שונה, יונתן?
שונים, שונים בהכל. אבל
עד
יש,
הסוף.
אבל אלה חוקי המשחק. כן, ברור, אנחנו חפרנו פה חפירה.
חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על הפועל ירושלים.
אלה חוקי... מה לעשות? כשאתה מטריל, אז אני לא יכול לעצור את הטריל.
אני לא מטריל,
לא, בכלל לא, בכלל. מדבר איתי על כדורגל שהסיפור הוא שיפוט. מכבי חיפה,
אני
האצילית והנהדרת, אחרי סיפור האדום במנהרה נגד הפועל באר שבע, עסקה בשיפוט ונבחה על שיפוט במשך שבוע, שבועיים ברצף. יש בזה בעיה? לא, זה חלק מהמשחק, זה לכולם, זה כולם, לכולם, לכולם, לכולם. ועכשיו הגיע תורה של הפועל ירושלים, שבשום מה גרם לכמה אנשים לקפוץ וזה. אני ציפיתי לסולידריות. אני ציפיתי לסולידריות. אני גם מצפה שזה ישתנה. אבל אני מקווה שזה ישתנה בזה שבסופו של דבר שאיגוד השופטים ידע לתפעל את הנזקים שהוא מחולל בכדורגל.
זה מה שנקרא, אני לא רוצה לדבר על שיפוט, אבל השופט, היה פה בן אדם שהרס את המשחק.
זה בעיה. אנחנו מדברים על זה כבר מלא זמן. דיברנו על זה בלי קשר להפועל ירושלים, גם כמה שבועות אחורה. יש בעיה גדולה מאוד, גם מבחינת האמון וגם מבחינת האיכות, איכות הביצוע של שיפוט. והדבר הנורא מכל, סיפור האמון, הוא מתערער נוכח זה שיש כל הזמן קלשים, שבוחרים כל הזמן לריב אחד עם השני, במקום לנסות, אני זעקתי, יש באולפן לילה שישבנו יחד לפני כמה חודש, חודש וחצי, באנו ואמרנו, בואו, צריכים לעצור ולשבת כולם, קפטנים, מנהלי קבוצות, שופטים, מאמנים ביחד, קודם כל להציף את הבעיות, לכל אחד יבוא ויטען, מה מפריע לו, זה מפריע לי שאתה מתנסה, זה מפריע לי שאתה צועק עליי, אני לא סומך עליך, להוציא הכל, ואז, אתה יודע, גם לרענן חוקים, וגם לרענן נורמות של איך מתנהגים אחד עם השני, ואז לפתע, גם ההתלהמות תפחת, גם איכות השיפוט תעלה, אבל אף אחד, אין אף מבוגר אחראי שבא ועוצר את זה. טפר, אפילו ברמת חסון, חלפון.
יונה.
זה, למה יונה? בואו ת... אני יונה. פה אומר, מישהו צריך לעצור. עכשיו, אמרנו את זה לפני חודש ומשהו, דיברנו על זה פה, בפוד הראשון שלך.
זאת הייתה הסיבה להתפרצות? לתכנון הזה? אמרתם, אין יותר סיכוי להשיג את הדברים?
לא, אמרתם כי אני לא תכננתי.
לא, סליחה, מי שבא ואמר, אמר, אין לנו ברירה, אלא להיות כמו כולם, אחרת נצא פריירים.
אחרת אנחנו...
אנחנו נצא פריירים.
כן, הנזק יהיה גדול.
אז אני מאוכזב מזה, כי אני חושב שיכלתם לקחת את זה עד הסוף. אוקיי, אבל אני מבין למה עשיתם את זה, כי אתם באמת לא רוצים לצאת פריירים.
לגיטימי.
אני אגיד סגיר, כי אנחנו צריכים להמשיך.
אין ברירה, אני מתנצל בפני מאזיננו העיקרים על העיסוק ה...
אני לפחות מקווה, תנסה לא להגיב, שמעכשיו שהפועל ירושלים מנצחת, עושה תיקו מפסידה.
אבל הפועל ירושלים כל העונה מתעסקת בכדורגל.
יונה, היא לא מתעסקת, היא מתעסקת בכל מיני שטויות אחרות.
לא נכון.
אתה לא מסכים, אני חושב שכן.
אבל איך אתה אומר דבר כזה?
אני חושב שהפועל ירושלים מתעסקת בהרבה מאוד דברים שהם לא קשורים לכדורגל, ואני מקווה, כמועדון שחשוב לליגת העל, כמועדון שלא בגללך, אני לא מתבייש להגיד, אני מקווה שיישאר בליגת העל, שגם יסביר למה הוא לא טוב, ויסביר לטעויות, ולא יתייחס, לא יתייחס לא אליך. זה שהפועל ירושלים...
שאל שאלות נורמליות, תקבל תשובות. אמיתי.
באמת?
באמת. בטח.
אז אני מזמין אותך שוב למסיבת עיתונאים האחרונה של הפועל ירושלים אחרי
הפועל. לא, לא האחרונה, האחרונה הסברתי לך פה.
אז אני מצפה...
היא הוקדשה לאירוע מסוים.
אז אני רוצה שהפועל ירושלים...
אחרות חופשי,
תשאל.
שאל שאלות מתאימות, קבל תשובות מתאימות.
בוודאי, הם מדברים רק עם עצמם, בשפה שכנראה שאני לא מבין, כי אני לא אוהב, צריכתי להבין, אולי אני לא חכם מספיק.
זה מאוד לא מכובד מה שאתה עושה.
אני מאוד מקווה שהפועל ירושלים תדבר איתי על כדורגל ותפסיק להתעסק בשטויות.
תמיד,
תמיד. זהו.
כל כן, היה מאוד מאוד נמוך.
מכבי חיפה.
מאוד מאוד מאכזב, כאילו, מה שהיה פה, אני ברמה החברית אומר לך,
שיח לגיטימי.
אני אזכור, לא, השיח לגיטימי לגמרי.
אפשר להרים לך רגע?
לא.
שתרגיש טוב,
לא, 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 לא.
אני אתן לך שתרגיש טוב
בסוף הדיון הזה. ברמה החברית, ברמה החברית בלבד, לא החברית הבין אישית, אלא הקולגיאלית כאוהד לאוהד. אני לא אשכח את זה, את מה שהיה פה השבוע, במובן הזה ש... אני לא אשכח במובן הזה שאוהדי כדורגל ואנשי כדורגל אמורה להיות להם אמפתיה בסיסית בסיטואציות לליבה. כמו שיש אלימות כלפי אוהדים, ואז באותו רגע ברור שכולם צריכים להתכנס יחד, אז גם בסיטואציות כאלה, בטח שגם אף קבוצה לא צד, אף אחד לא אישי, אתה יודע, לצורך העניין, אף אחד לא דיבר על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לא צד בעניין, היא לא רלוונטית, ולא זה, היא ניצחה בצדק בסופו של דבר, וזה לא הסיפור. אז לפחות איזושהי אמפתיה, אם לא, לפחות תסתמו את הפה ותנו להם, לזעוק.
מי דיבר?
מי דיבר?
מי דיבר?
כולם.
כולם דיברו?
כן, כן, כן. אווירה, 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 אני ממש בייס אותי השבוע.
אני רק אגיד, מבקש לסכם במשפט.
תודה רבה, ואני פה, אני עצרתי פה, אני מבקש גם להתנצל אם הייתי בוטה מדי כלפי מישהו או כלפי משהו, אני מבקש להתנצל על כל
מיני השמחיית. בוא אני אעשה לך קצת ירים לך. אני בא ואומר שהפועל ירושלים הולכת בדרך מסוימת, היא דרך שנראית לי מאוד בדרך ההתנהלות ובגיבוי למאמן. אני כשבן אדם מתחיל דרך ועושה דרך, אז לפעמים הוא, תוך כדי הדרך הזאת, הוא נופל. הוא נופל בבורות, בהרגלים מהעבר, מצורך כזה או אחר. אני חושב שהפועל ירושלים, ועצם זה שהוא נופל, זה לא אומר שרגע, עכשיו פוס, רגע, צריכים להתחיל את הדרך מההתחלה. לא. הנפילה הזאת מלמדת אותו להמשך. אני חושב שזה מה שיש בהפועל ירושלים עכשיו. אתם הולכים בדרך טובה, בדרך מצוינת, בדרך הזאת יש, בא לכם נפילה, עכשיו, בעיניי זה נפילה, אפילו שזה מתוכנן או לא מתוכנן.
סיפור השיפוט?
כן, לא, ההתנהלות, ההתנהלות. ההתנהלות היא בעיניי נפילה, שהיא לא מתאימה למה שאתם רוצים לשדר, אבל זה נפילה הגיונית, שאתם צריכו ללמוד ממנה, ולהמשיך באותה דרך, אוקיי? מתוך תקווה שיום אחד, הדברים האלה לא יהיו בכלל בכדורגל. כל העניין של השיפוט, ונתעסק רק בקטע המקצועי.
ואני בתקווה הזו...
עכשיו בוא נעבור למשהו אחר.
שבאמת שבכל 14 קבוצות הליגה, שכל אחת בתורה מבכה על מר גורלה בסיטואציה רגעית, תהיה איזושהי אמפתיה בין כולם והבנה לסיטואציה הזאת, ולא כל הזעקה הבאמת מביך הזה. לא הצגתי טוב את העמדה שלי פה.
נתחיל מהתחלה? נתחיל מהתחלה?
כן, בוא נמחק ונקליט.
מכבי חיפה. אני רוצה לדבר על מכבי חיפה.
בסדר גמור.
אפרופו מועדונים במשבר, אתה מכיר את הכישורים הלא קשורים. משהו לא טוב עובר על מכבי חיפה, אבל כשאני שומע את ברק בחר אחרי המשחק, אחרי 1-1 מול נוף הגליל, אני אומר שמכבי חיפה עדיין במקום מאוד מאוד טוב. שבא מאמן, וזה לא קורה הרבה בליגה שלנו, ואומר, אובדן הנקודות עליי, זה בסדר, לוקח את הלחץ עליו, אבל הוא מסביר למה הוא טעה. הוא מסביר למה הוא ניהל את המשחק לא טוב, את החילופים לא טוב. קרה מקרה ביום שבת מכבי חיפה, במשחק של 3 בצהריים, שלדעתי היה הזעזוע שמכבי חיפה הייתה צריכה. במחצית השנייה, בתוך המחצית השנייה, במחצית מהמחצית השנייה, נוף הגליל שיחקה עם 10 שחקנים, נוף הגליל סיכנה את השער של מכבי חיפה יותר משמכבי חיפה סיכנה את השער של נוף הגליל. ויכול להיות שזה מה שזעזע את מכבי חיפה, כי משהו קרה, מכבי חיפה חשבה שהיא משייטת לאליפות, גם בגללנו אגב, גם בגלל האווירה הכללית, לא משנה מה נעשה, אנחנו ננצח את המשחק. וזה לא קורה. וברק זה אחד שנותן פתרונות, הוא לא נתן את הפתרונות עד עכשיו, אני חושב שהמשחק נגד נוף הגליל זעזע אותו, שמדברים אצילי, לא אצילי, זה כבר לא משנה, שהוא חייב לחזור למקורות, ועם מה שאני מבין, כבר נגד ביתה ירושלים, מכבי חיפה תחזור למקורות.
מה המקורות?
המקורות זה לא לכפות על שחקנים מסוים שאתה רוצה שיכנסו ל-11, לכפות אותם על ההרכב.
כמו?
נטע לוי. מת על נטע לוי, מריץ נטע לוי.
אבל שמעתי, קראתי איפשהו שעושים מאמצים כבירים להחזיר את הצילי להרכב.
לא, אבל נטע לוי, נטע לוי הוא דוגמה. מכבי חיפה מאוד רוצה שנטע לוי יהיה חלק מהעונה הזאת. נטע לוי הוא לא נטע לוי של השנה שעברה, הוא קשר ענק, הוא עבר פציעה מאוד קשה.
לפני חודש דיברנו אחרת. אמרנו שהוא חזר מצוין.
נכון.
שהוא חזר יותר
נגד
טוב ממה שהיה.
נגד נוף הגליל הוא היה...
מכבי חיפה אמרו, זה הרכש הכי גדול שעשינו בינואר בשנים האחרונות.
מכבי חיפה אמרו, ברק למשל, נגד נוף הגליל, הקריב את אלי מוחמד, שלדעתי הקשר הכי טוב בארץ, זו דעתי כל בעמדה שלו, בשביל להחזיר את נטע. אני חושב שברק, אני חושב, נפל לו איזשהו הסימון שאמר, זהו, סיימתי עם הניסיונות, אני הולך עכשיו ב-11 מחזורים שנשארו, עם הכי טוב שיש לי, ויכול להיות שלפעמים, דווקא עכשיו, שפתאום נהיה מאבק משולש, פתאום כל הלחץ על מכבי חיפה, קיבל את הסתירה שמכבי חיפה הייתה צריכה.
מכבי חיפה מלכתחילה לא הייתה כזאת גדולה מעל כולם, יופי של קבוצה, בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות באליפות.
אם אנחנו נזכרים במחצית נגד הפועל באר שבע, אתה היית שם בטרנר, המחצית מופלאה.
לכל קבוצה היו את המופעים האלה, וברור שחיפה היא קצת מעל כולם, היא מעל כולם אבל בקצת, ויש פה משתנים נוספים, בדמות, יריבה. אני חושב שפה על הדרך כבר, בואו, אני אנצל פה את ההזדמנות וגם לקרוץ טיפה למשהו אחר, ואז תחבור אליי. אני קורץ כמובן ומצדיע לקהל של מכבי חיפה, זה אי אפשר להתעלם מזה, 30 אלף איש ומשפחות.
שלושה משחקים מכורים מראש. 30 אלף.
תרבות כדורגל.
ובעיקר, מקום שנעים.
ניצחונות, זה לא תרבות כדורגל, זה ניצחונות.
גם. קודם כל.
גיא, כיף לבוא לסמי אופי.
אני זוכר מכבי חיפה שהפסידה, לא הייתה לא תרבות ולא כדורגל.
עדיין מכבי חיפה היא הקבוצה, בטח עד שנת האליפות האחרונה, הקבוצה שביחס לתוצאות והיכולת הביאה את הקהל הגדול ביותר,
מבחינת כמות אתה צודק.
ומכרה את כמויות המינויים הגדולה ביותר, ולכן אפשר להשאדיש, הייתה יריבה. הייתה יריבה שהקשתה, הייתה יריבה ששיחקה כדורגל, הייתה יריבה שחתרה גם למגע ויזמה וחתרה לשערים, ובסוף הגיעה גם, הצליחה להגיע את זה בעשרה שחקנים, שמגיעה לה פה קרדיט גדול. ואם כבר מדברים פה על קהל וחיפה וסמי עופר וזה, אתה רוצה עוד מילה על מכבי חיפה?
יש לי מכבי חיפה,
תגיד מילה,
ברור.
תגיד מילה, אני חושב, בחיפה בעניין
אני אחרי. חושב שמכבי חיפה נמצאת היום במצב לא טוב. אני קורא את ברק בחר אחרת לגמרי ממך. אני חושב שהוא חסר ביטחון, הוא איבד את הכיוון, הוא פתר המון דברים למכבי חיפה עד למשחק מול באר שבע, ששם הם ניצחו בעשרה שחקנים, ואז הם איבדו את זה. והוא התחיל לעשות דברים, כל מיני דברים, מערכים שונים, כאילו מתוך איזה סוג של תחושה שבאמת הם יותר גדולים מהליגה. הם באמת חשבו שהם יותר גדולים מהליגה אחרי הניצחון בעשרה שחקנים בבאר שבע, והם שם שיחקו יותר מדי עם ההרכבים. אני חושב שעם שרי הם שיחקו יותר מדי באיזשהו שלב. הוציאו אותו החוצה מהר, למרות שהוא נפצע, ויתרו עליו מהר, נכנסו למערכים חדשים, חשבו שאולי צ'יבוטה יכניס אלמנט נוסף.
זה ברק מנסה, שצ'יבוטה ייכנס, שנטה ייכנס, שהרבה ייכנסו, שבן סער פתאום ייכנס לכיכולה.
ששום דבר לא שבור, נכון. אל תנסה לתקן.
בדיוק.
והוא הכניס את הקבוצה לאיזה סוג של סחרור, כי אני חושב שכשאתה משנה מערכים, אז גם שחקנים צריכים באיזשהו מקום לשחק בצורה שונה. השטח פעולה שלהם אפילו במגרש משתנה בין 3-5-2 לבין 4-4-2. שחקן כמו אצילי, למשל, ב-4-3-3 הוא משחק כנף, פתאום ב-5-3-2 הוא משחק חלוץ. וזה אזורים אחרים. ואחר כך אתה מחזיר אותו עוד פעם ל-4-3-3, אז מה שהלך פתאום אוטומט, מפסיק ללכת אוטומט, וגם בהיררכיה הוא פגע ברמה מסוימת, כי כשאתה משנה שיטות, ההיררכיה הקבוצתית משתנה. והוא שיחק עם זה יותר ממה שהיה צריך לשחק, ומכבי חיפה יצאה מאיזון, והוא יצא מאיזון. ולכן הם נראים פחות טוב, כי עכשיו להחזיר את זה, לתקן את זה, זה בעייתי. עכשיו, גם מבחינת תקשורת, אני חושב שהם התחילו כבר לדבר גבוהה גבוהה בענייני תקשורת, כמו למשל סוגיות, מתי צ'יבוטה יעשה כבר את המספרים שלו, אם יותר מהר מהצילי או פחות מהר מהצילי, זה נתונים שבכלל לא צריך לדבר עליהם, צריכים לדבר על השוטף כל הזמן, ואני חושב שכמו שאתמול בעניין של הגביע, אלא אחד הספונסרים של הפועל חיפה, אמירה שמכבי חיפה שחצנית. זה מסתובב העניין הזה של מכבי חיפה שחצנית. ההבדל בין ביטחון עצמי גבוה, שהוא נהדר, לבין שחצנות, הוא קו מאוד דק. ואני חושב שאחרי המשחק בבאר שבע, הביטחון, בניצחון הזה בבאר שבע בעשרה שחקנים, העניין של ביטחון עצמי, חצה את הגבול לכיוון השחצנות, ולחזור חזרה לרגליים על הקרקע, זה לא פשוט. ואני חושב שיושב לו ברק בחר, שאנחנו אומרים, מאמן מצוין, הקבוצה הכי טובה, והם לא יודעים איך הקבוצה שלהם תראה במשחק הליגה הקרוב. לא יודעים.
בדבר הזה אנחנו נסכם בעשירית המשפט, שנגיד שהליגה עורכת 36 מחזורים, ואי אפשר לנצח 36 משחקים, ונקלעים לתקופות פחות טובות, ויש אתגרים ומשברים. מכבי חיפה עדיין בעיניי טובה מכולן, כמובן באופן טבעי לאור הטבלה והמצב, היא גם המועמדת הוודאית, ולא הייתי ממהר להספיד אותה, אני בטוח שהיא תקום מזה.
לא הספדתי אותה.
ברור, סימנת את הנקודה כרגע, אני לא הייתי ממהר להספיד אותה, ואני אומר ש...
אני מוסיף למה שגיא אמר...
בקצרה ממש.
שאתה זוכר את הקוף שמכבי חיפה גירשה אחרי 3-2 נגד מכבי תל אביב? הקוף הזה עכשיו הוא בערובות של חדרה. הוא בדרך לשם. ואם מכבי חיפה תגיע ביום שני, אחרי שמכבי תל אביב, ככל הנראה נניח, תנצח את הפועל חדרה, ופתאום הפער הוא כבר 3, לא משנה, משחק יותר, משחק פחות, פתאום מכבי חיפה שוב תצטרך להתמודד עם אותם שדים מהעבר. עכשיו אפשר להגיד, זה לא את הקבוצה, זה לא את המאמן, חרטה, זה אותם שדים שרוטפים אחרי מכבי חיפה הרבה מאוד זמן, ואף מילה שיש שם עוד מועמדת, שקוראים לה פועל באר שבע, שחזרה משום מקום, והיא שמה.
אני רוצה, רק בהקשר הזה, כבר מדברים פה בעניינים חיפאים, אז במשפט אחד, יש איזה משפט ידוע, פתגם ידוע, כזה שאומר שאני מוכן לעקור לעצמי עין אחת, בתנאי ש... גם אם זה, איך זה? אני אעקור לעצמי עין אחת, כדי שלך יעקרו שתיים, או משהו כזה, אני... מה לעזאזל חשבה הפועל חיפה בהחלטתה שלא להעתיק את הדרבי?
ומה חשבה הפועל באר שבע שהתנגדה? זה עוד יותר
פועל באר שבע עשתה אסף אבולעפיה בדיון על הפועל ירושלים.
אוי, נו.
פועל באר שבע עשתה אסף אבולעפיה בדיון על הפועל ירושלים.
חברות, זה חברות. אני לא משוחח איתך יותר על הפועל ירושלים. זה המסקנה שלי מהבוקר הסוער הזה.
איפה זה מפר את השוויוניות ואת הספורטיביות?
הפועל באר שבע היא טרילה. אוקיי, יש מושג כזה חדש באינטרנט, מה שנקרא להטריל.
הבנתי.
שזה להטריף את המערכת, להגיד דברים שלא בהכרח קשורים, כדי להוציא אחרים מן הדעת. די בדומה למה שאמרו לפסח.
אז זה גם היה מתוכנן לדעתך?
אנחנו דיברנו פה על שיפור.
זה היה מתוכנן?
אין לי ספק. ניתחו את הסיטואציה, אמרו, מה יעשה פה, מה יעשה פה כאוס? מה יערר? יאללה, אז בואו נבקש שגם מכבי תל אביב לא תארח בבלומפילד וזה וזה וזה. אבל מי שיצא פה, עכשיו, באר שבע עשתה מהלך, אתה יודע, זרקה, הפריחה איזשהו משהו לאוויר, בידיעה שהסיכוי...
בשביל מה, הפועל באר שבע מועדון גדול. הוא צריך להתייחס לעצמו כמועדון גדול, לא קטן.
אבל היא טרילה, לא הפסידה, ודאי שלא הרוויחה דבר מהסיפור הזה. כן, כמו שאתה יודע, מדברים על סוגיות שיפוט, ואז פתאום מדברים, למה הבקעתם 17 שערים? מה זה קשור? לא טובים, בגלל זה הבקענו 17 שערים. אבל זה לא קוס, זה לא מאפשר לשיפוט להיות איזה.
לא כנס לפרובוקציה. יפה. אתה עושה יותר פרובוקציה מזיוורי.
אז אלונה ברקת, ששמעתי לא פעם שהיא מאזינה נלהבת של הפוד לפעמים, של דברים של אבולעפיה וכו', היא מצאה את שיטת אבולעפיה מול זה. אבל יואב כץ.
חבר ברמה שלך.
אבל יואב כץ.
איך שכנעו אותו שיש להפועל חיפה יותר סיכוי בבלומפילד מאשר בחיפה? אני לא מבין. ולמה להריץ 7,000 רכבים מחיפה?
באמצע שבוע.
באמצע שבוע. גם ככה הטראפיק שלנו על הפנים, להריץ עוד 7,000 רכבים וגם ברכבות.
להצטדיון.
ואת כל הקהל האוויר.
להצטדיון שקשה מאוד להגיע אליו, שקשה מאוד לחנות שם, כאילו, זה מראה על ניתוק מוחלט.
כי נגיד אני אומר, אנחנו באנגליה, אז יש ומבלי. ומבלי זה קודש הקודשים והכל קורה בוומבלי. ברור. אז אם היה לנו ומבלי, אז אוקיי, עם כל הכבוד, באים גם לעשות דרבי ירושלמי ודרבי חיפאי ודרבי אשדודי בוומבלי. אבל אין ומבלי. יש סמי עופר, שהוא יותר טוב אפילו, והוא גם הבית שלכם. יותר טוב מבלומפילד וגם הבית שלכם. אז למה?
אגב, יהיה יותר קל של...
מעניין שם.
יודע שיהיה יותר קל של מכבי חיפה בבלומפילד מאשר בסמי ברמה... זאת אומרת, סליחה, בחלוקה. יש 6,000, אמרת 6,000, 7,000 רכבים, היית לארג' לאללה, אני רואה 6,000.
לא, אני אומר, יש רכבות גם, אנשים נוסעים ברכבות וגם באים מהמרכז, אז אני אומר, 7,000 רכבים, 2 בכל אחד, זה 14,000.
זה 26, 27 כזה, זה הפער.
אנחנו בשתי נקודות וואי, זמן, עוד שתי נקודה, חפרתי יאללה, אני מבקש להתנצל על כל ענייני, זה מה שמתפרצי אותי מבעלץ הסיפור הזה. שתי נקודות קצרות שחשוב מאוד לגעת בהם, והעלית אותה רגע לפני שנגענו פה בפועל חיפה, ענייני הפועל באר שבע, האם אתם קונים את מה שמוצג על ידי יועדי הפועל באר שבע ואנשי כרנסנס, כלידה מחדש, כדורגל סוחף, מלהיב, אתמול קיבלנו מה שרצינו, כותב לי המאזין יוסי ג'י, בלי. אפשר לספוג שער, אבל גם להבקיע. לא היה עונה משחק כזה כיף של באר שבע, עם כדורגל התקפי שמייצר אווירה טובה ביצים. לא היה כזה. אוהד, באמת מסור של הפועל באר שבע, מאזין, באמת אדיר שלנו מ-day one, מאמין לו, זאת אומרת, הוא לא כותב פה כדי לייצר איזשהו פייק. משקף את תחושותיו, והוא לא היחיד.
כן, אבל הוא מודד את זה עוד פעם בדיעבד על פי התוצאה. אוקיי? זה, אם הם היו משחקים כדורגל אטרקטיבי והכל והיו מפסידים 3-1, אני לא בטוח שזאת הייתה התגובה. אבל אני התנגדתי מאוד לפיתורים של רוני לוי, אני עדיין מתנגד לפיתורים של רוני לוי, אני חושב שגם אם בפועל באר שבע תזכה באליפות ובגביע, הפיתורים לא מוצדקים. כי דרך היא דרך וצריכים להתנהל מול אנשים ולדעת איך להתנהל, אלא אם כן יבוא פה מישהו ויגיד לי שהייתה בעיה ספציפית עם רוני לוי ברמה האישית מול אלונה. שזה כבר מתחילים, אתה יודע, בצד ככה להתלחשש.
לא הייתה.
אני לא יודע, אני כבר שם...
להבנתי.
אני לא יודע. אז אם לא, אז רוני לוי היה צריך להישאר. אבל יחד עם זה אני בא ואומר דבר מאוד מאוד ברור. רוני הוא טיפוס מסוים. הוא מאוד 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 פדנט. ומאוד יושב לשחקנים על הראש. אני חושב שמה שקרה, שזה לא דבר רע אגב מבחינה מקצועית, אני חושב שמה שקרה בעצם זה שברגע שאליניב ברדה נכנס, השחקנים הרגישו פתאום משוחררים קצת. מבחינת שלא יושבים להם על הגב. פתאום יותר חיוכים, פתאום יותר אווירה נעימה. אני חושב שלאווירה נעימה יש משמעות. אוקיי? אני לא בטוח שאם אליניב היה בא בתחילת שנה ונותן את האווירה הנעימה הזאת בהתחלה, הכל היה זורם כמו שעכשיו, אחרי שחרור מהמשקל האנרגטי של רוני לוי, לתוך זרימה של אליניב. לבוא ולשפוט עם אליניב ברדה הוא מאמן גדול כמו שמצטייר בשני המשחקים שהוא ניהל בצורה מעולה, אני לא יכול להגיד את זה, זה עוד מוקדם מדי. אבל הסימנים, סימנים טובים.
אז אני קצת...
מעבר לעניין הבריאותי שפה אני, אתה יודע, אני הולך צעד אחורה.
אז אני קצת לא מסכים...
בעיני זה לא מוצדק.
אתה סולח לי, אני קצת לא מסכים איתך. אני חושב שרוני לוי ימלל את הפועל באר שבע, עד כדי כך. והייתה הרבה ביקורת על אלונה, אז אני חושב שכשיש קבוצה, מועדון גדול, עם בעלים שקשוב לקהל שלו, אני לא חושב שהקהל צריך לנהל את הקבוצה, אבל בעלים שקשוב לקהל וקשוב לרחשי הקהל, זה ברכה, זה לא מינוס. עכשיו, רוני לוי, עכשיו, אני לא משווה כרגע בין שתי הקבוצות, כי זה לא רציני. מה שאלונה באה ואמרה, אוקיי, רוני כרגע הגיע למצב שהקבוצה אומללה, הקהל אומלל, הארגון אומלל. הזיזה אותו הצידה, אני חושב שבצדק, כי רוני לא יוכל להצליח. אגב, אמרנו את זה מאז האימות שלו עם מועדה פול בר שבע, במשחק הראשון נגד מכבי נתניה, זה היה התחלת הסוף מבחינתי, מאותו רגע, זה אי אפשר, זה קרע שאי אפשר לאחות. ואז היא אומרת, אוקיי, יש לי עכשיו פוטו פיני של עונה, נותנת לברדה, שברדה יוכל להביא לחיבור. עזוב טקטיקה, שמקטיקה. לא אומר טקטיקה, הוא יוכל לחבר את הקבוצה. כשיש לי קבוצה כל כך מנוסה, עם כל כך הרבה וטרנים שהיו שם, אני לא יודע אם ברדה מסוגל טקטית להוביל את הפועל באר שבע לאליפות, אבל ברדה מסוגל חיבורית לחבר את השחקנים אליו, למליקסון, לכל המערכת, ואז לעשות איזשהו פוטו פיניש, אני לא יודע אם זה יסתיים באליפות, אבל זה יסתיים במועמדות, ופה אני אומר, ברגע שרוני עשה מה שעשה לבאר שבע, ורוני לא תרם להפועל באר שבע, צר לי, אלונה באה, ועשתה את הצעד הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון.
מעניין מאוד ההיסטוריה, תשפוט, אני יותר קרוב לגיא במובן הזה, אני חושב שמועדון צריך לשמור על דרך, ולא...
אתה לא מסכים איתי, זה מה שאתה אומר?
אני מסכים איתך להרבה דברים, בנושא הזה פחות. נקודה אחרונה, נקודה אחרונה, נקודה אחרונה, נקודה אחרונה, לפני שנפרדים. שני מקומות על הקו האדום. ההתקפה השלישית החלשה בליגה, 20 שערי, 21 שערי זכות. פיתרה מאמנים לאורך ההיסטוריה, פה באר שבע על כדורגל לא אטרקטיבי. יוסי אבוקסיס עומד על הקווים, יש מכבי חיפה בשבת.
בשני
כמובן, במשחק המרכזי. אני רק אומר כזה דבר, אפרופו השיחה הקודמת. אם זיו אריה מעמיד את הפועל ירושלים, כמו שביתר עמדה מול מכבי תל אביב, אז הוא פה, אתה יודע, נתלה על העצים, באשמת כדורגל נגד הציבור. ביתר, האם ההישרדות וההתבנקרות הזו, יש לה לגיטימציה, נגיד, מלאה. או שבביתר צריך לשחק כדורגל אחר, או שאפשר לשחק כדורגל אחר.
כשאני ראיתי את ביתר ירושלים, אני אמרתי לאשתי, הקבוצה הזאת לא מאומנת, נקודה.
גם עכשיו עם אבוקסיס.
תראה, אני לא יודע ממתי הפסיקה להתאמן, אוקיי? אז איפשהו בתקופת קומן. אחר כך בא יוסי, אני לא חושב שהוא בכלל יכל להפעיל את השחקנים. אני לא יודע אם בכלל היה אפשר להפעיל את השחקנים. אני לא רואה את הקבוצה כרגע מאומנת. אתה שואל אותי אם אבוקסיס בתקופה הקצרה שהוא נמצא שם התחיל לאמן ועוד אין סימנים לזה? יכול להיות. אבל כרגע הקבוצה לא מאומנת. יש שתי טקטיקות לביתר ירושלים. בונקר ושיטת הבלגן. אין שום דבר באמצע. זה לא הפועל ירושלים שנגיד יש להם רעיון מקצועי כזה או אחר שהם רוצים לנהל משחק. ממומש פחות, ממומש יותר, לא יודע, יש כוונות. אבל בביתר ירושלים אין שום רעיון, אין שום שיטה, אין שום סגנון בשלב הזה של העונה. אני חושב שנעשית שם כרגע מסיבה כזאת או אחרת, לא רוצה להאשים את אבוקסיס חס וחלילה, עבודה לא טובה, שחקנים נראים לא טוב.
לא אינדיקציה כמובן הגדולות באופן ישיר, למרות ששם יש הזדמנות לשחק כדורגל, המבחן האמיתי יהיה כמובן בפלייאוף ברגעי הכרעה אמיתיים, אולי יריבות בגודל שלהם.
יכול להיות שביתר צריכה בלגן. אתה היית שם, יכול להיות...
ביתר צריכה את הקהל, נקודה.
הקהל שם,
זה מה שיציל אותם, לא שום דבר אחר.
הקהל שם, יש פה עוד אלמנט שעם מי ביתר בפלייאוף העליון והתחתון, אמרתי את זה ליונה כל השנה.
נגמר, לא יהיו, לא סכנין ולא הפועל תל אביב.
כנראה לא הפועל תל אביב ולא בני סכנין, שהם שתי נמסיס, זה נמסיס משמעותי מאוד, שיכול להגיד, אוקיי, לי לא אכפת שום דבר חוץ מלהוריד את הקבוצה הזאת ליגה, זה יכול לקרות, לפחות זה ויים שהגיעו מהם מקבלת, אשדוד, קריית שמונה, הפועל חיפה, שאין מה לעשות, הוויים של הפועל חיפה עכשיו מכוונים אך ורק לחצי גמר הגביע.
בוא נראה ביום ראשון.
ולכן, לתחושתי, הבלגן שאתה מדבר עליו יכול דווקא לפעול לטובת ביתר, ובנקודת הזמן הזו כרגע...
קבוצה לא מאומנת.
נכון.
השחקנים נראים לו כאילו...
אני לא מתווכח. אבל בוא נגיד ככה, שמסתכלים על הרביעה האחרונה, שם את הפועל ירושלים כרגע בצד, נוף הגליל נראית לא רע, מכבי פתח תקווה ברנסנס מטורף לגמרי, אל תפסול את מועדון ספורט אשדוד, שעלולה להסתבך פה בצורה מאוד משמעותית, כי כל שנה יש את הקבוצה הזאת שלא תרד בחיים ולא יכולה לרדת.
היא לא תאבד נקודות מול קריית שמונה בשבת ותישאר.
היא לא יכולה להישאר בליגה, היא לא יכולה לרדת, זה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות, ואז פתאום אתה מגיע למצב שאתה לא מוכן למאבק הישרדות, וירדת. שיזהר.
אני נאלץ לחתום את ה, את ה, את ה, את הפרק הזה ולומר לכם שאנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא לסיכום העונה הסדירה. מתי?
שלישי אחרי מכבי חיפה ביתר ירושלים.
שלישי אחרי מכבי חיפה ביתר ירושלים. בכלל, וויקנד של ירושלמיות. ולקראת הפלייאוף, ולקראת העתיד, ולקראת המחזור הקרוב, אז כן, קצת חנן יובל לנפש, עם
מילים
של... ודאי, מילים של דודו אלהרר. אבו, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לך, גיא.
תודה לכם. נהניתי.
הרגת אותי בדיון הזה, הוצאת ממני...
שתאזין לשידור החוזר.
אני לא אאזין לשידור החוזר, אני כבר מתבאס עכשיו.
לא, אל תתבאס, תאזין, תבין שלא אמרתי כלום.
לא, לקחת את זה למקום.
עוד מהמורה בדרך, יונתן. אתה תשכח מזה.
ביי.
וואי, אם הם לא מקבלים פנדל דקה חמישית נגד פול חי.
שיהיו רחומים, שיהיו מעלינו, כמו כפות תמרים, הימים שעוד נכונו. ואנחנו שני המינים נברך עליהם ובין כפות ידינו ידרכו קשתם כוכבים רחוקים להביט בנו מתוך הלילות ולא נבוש להיות מוארים בימים ימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים שיהיו רחונים שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים הימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים שיהיו של דבש וחלב ושירה מינים פי שירה מונים ובגרותו יבשים ליבנו הימים שעוד נכון לנו שיהיו נכונים שיהיו